כל חי אונליין, 93fm.co.il.
בראש, אני בעד פריימריז פתוחים, שיבחר הציבור, ושכולנו נשים את האגו בצד.
מפקד מחוז ירושלים במשטרה, ניצב יורם הלוי, מגלה ערב כי להנהגת המשטרה קשרים צמודים עם רבני העדה החרדית ומנהיגי הקהילה החרדית בירושלים.
המנהיגים של הציבור החרדי מבינים אותנו טוב יותר, אנחנו נפגשים איתם. אני חושב שבמפגש הזה עם ההבנה אנחנו מייצרים יכולת טובה יותר, פתרון בעיות בטווחים קצרים יותר, לפני שהם מתרוממים לגבעים אחרים שכולנו בסופו של דבר מתחרטים. ברגע שיש את המפגש הזה, הם מבינים לצרכנו, אנחנו מבינים את הצרכים, ובהקשר הזה יש פה באמת שיתוף פעולה מצוין. אני רק יכול לשבח כל מפגש כזה.
השניים שוחחו עם אבי ממרן במהדורה המרכזית. בבית הכנסת לויקטור בפריז נערכת כעת הלווייתו של הגאון הרב יצחק, הרב יוסף חיים סיטרוק, זכר צדיק לברכה, שהלך היום לעולמו. מחר בבוקר תגיע מיטתו של הרב לישראל, והלוויה תצא מבית הכנסת בית לוי ברחוב יוסף הלחמי בירושלים, בדרכה להר הזיתים שם יתאמן. כתבנו שלמה ריזל מציין כי הרב סיטרוק כיהן כרב ראשי של צרפת במשך 21 שנים, ושימש בשנים האחרונות כנשיא ועידת רבני אירופה. האסירים הביטחוניים המוחזקים בבתי הכלא בישראל הכריזו על שביתת רעב לשלושה ימים במחאה על מותו של אסיר פלסטיני שמת היום משבץ במהלך פעילות גופנית. שגרירת ארצות הברית באום סמנטה פאוור מאשימה את רוסיה וסוריה בתדלוק הלחימה על אדמת סוריה כלשונה. לדברי פאוור, הפעילות הרוסית על אדמת סוריה המשוסעת יכולה להביא לפשעי מלחמה. שגריר רוסיה באום התייחס לביקורת על ארצו ואמר כי שלום בסוריה זו משימה כמעט בלתי אפשרית כעת. מזכ"ל האום באן קי-מון קרא לחברות מועצת הביטחון לעשות יותר כדי לסיים את מה שהוא מכנה חלום הבלהות בסוריה. כמה זמן עוד תאפשרו את המשך האכזריות הזאת, המזכ"ל, בדיון שנערך בעניין באום. חברת תבואות מוצרי מזון אורגניים וטבעיים מודיעה על איסוף המוצר קווקר עבה אורגני מחשש לפגם בחומר האריזה שייתכן וגרם לריח לוואי במספר בודד של יחידות. מדובר על מוצר במשקל 500 גרם, שהתאריך האחרון לשיווק שמצוין על אריזתו הוא ה-30.12.2017. תחזית מזג האוויר מחר ירידה ניכרת של הטמפרטורות. ולסיום, משלחת מיוחדת של גדולי תורה ורבנים תצא מחר לקברו של בעל החפץ חיים זצ"ל ברדין ביום פטירתו, לתפילה על המוני הלומדים המצטרפים למסלול הלימוד הייחודי של ארגון דירשו, הכולל לימוד הדף היומי בהלכה ושתי הלכות מספר חפץ חיים. ניתן להצטרף ללימוד הדף היומי בהלכה במשנה הברורה ולמסור שמות לתפילה ללא תשלום עד הלילה בחצות במוקד ארגון דירשו שמספרו 02-94-10-10-1. ועד כאן חדשות כל חי.
עם הרב ישי וליס.
ערב טוב, מאזינים ומאזינות יקרים. אנחנו בתוכנית המסע כמדי יום ראשון בין 10-11 בלילה, כאן ברדיו קול חי. שלום גם למאזינינו בארץ ובעולם דרך האתר של רדיו קול חי. צהריים טובים למאזינינו בארצות הברית דרך רדיו קול השלום. אנחנו נמצאים למעשה בעיצומו של חודש אלול, יום הדין מתקרב ובא, בעזרת השם ביום ראשון הבא עלינו לטובה. לא תהיה תוכנית, מכיוון שבשעה הזו נשב כולנו סביב השולחן עם לאחר תפילה תתקדש החג, עם סימני החג, ונסה היום בעזרת השם להתבונן יחדיו במשמעות של כמה דברים מאוד מאוד חריגים דווקא בנושא הזה של ראש השנה הבא עלינו לטובה. כשאני מדבר על חריגים, אנחנו מדברים על סימני החג, דבר שלא כל כך מצוי. אמת שאומנם בכל חג יש לנו את ה מאכלים שלו, את הדברים שלו, אבל באף מקום אנחנו לא באים ואומרים, זה סימן לזה וזה סימן לזה. ננסה אולי קצת להבין את משמעות הסימנים של החג. המצווה הגדולה הבאה עלינו לטובה, שאנחנו מדברים בראש השנה, היא מצוות התקיעה בשופר. במשך חודש ימים אנחנו תוקעים בשופר כל חודש אלול. יום לפני ראש השנה עושים הפסקה בין תקיעות חובה לתקיעות רשות, ומגיעים לעבודת היום, שחלק מעבודת היום בהמלכת הקדוש ברוך הוא עלינו היא התקיעה בשופר. ננסה גם להתבונן ולהבין את משמעות הדברים הללו. אבל לפני הכל, לפני שנתחיל, נתייחס לחובה שאותה ציינו בפרשת השבוע, הנושא של הכרת הטוב בפרשת הביקורים. רש"י מביא לנו שמה שאמור האדם לומר לפני הכהן, אני מכיר טובה, אינני כופה טובה. ספתי חכמים מבאר בעניין, כפיות טובה, פירושו של דבר שאדם ככופה כלי על טובתו של חברו, כביכול איננו רואה אותה. אדם שכופר בטובתו של חברו, דרשו על זה חז"ל, כל הכופר בטובתו של חברו, כאילו כופר בטובתו של מקום. ולכן זו ההזדמנות באמת לומר כדרכנו תודה, הפעם הזו, כתוכנית האחרונה של השנה הנוכחית, להודות למפיק התוכנית אבינועם יוגב, לעוזרי ההפקה קובי לסרי ואסתי הרשקוביץ, למנהל התוכניות בצלאל כאן, ליוסי צלניקר על אתר רדיו קול חי ולטכנאי השידור רועי פנטן. כשמדברים על הכרת הטוב, אז לא לחינם חזל לקחו לנו את הרעיון של הכרת הטוב מן הצד האחד של המכיר בטובתו של חברו, ולהכיר מזה בטובתו של מקום. כי מה נעשה? מטבענו אנחנו את ההצלחות מנחסים לעצמנו, כך טבעו של האדם, כל מה שמצליח שייך לו, לעומת זאת את הכישלונות נוטים לייחס לאחרים. כאשר אנחנו נמצאים למרגלות הר סיני, מגיע ברוע עולם ואומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כל גדולי רבותינו הראשונים כבר עמדו על השאלה, אם מדובר פה בפעם הראשונה שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה לעם ישראל, ופה אנחנו מדברים על מציאות שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, בורא העולם, מדוע ראה לנכון לציין דווקא את הנקודה של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא בורא שמיים וארץ, בראתי אותך, בראתי את כל היקום. ואחד הפירושים שקשורים לנושא שלנו, זה כמובן הנושא של הכרת הטוב. אמת, הקדוש ברוך הוא ודאי בורא הכל, אבל היחס שלנו אל בורא עולם והמחויבות שלנו זה נושא של הכרת הטוב, כי אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ביום ראש השנה אנחנו נוהגים לקחת כל מיני סימנים. אם אנחנו מדברים על הרימון, אז שירבו זכויותינו כרימון, ומדברים על תפוח בדבש, אז אנחנו מדברים שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, וככה כל מנהגים, ויש כאלו שמרבים בסימנים, מלבד ברכת שהחיינו, שצריך גם כן לקחת פירות חדשים לברכת שהחיינו, בגד חדש לשהחיינו, מן הצד השני, אגוזים לא אוכלים, שכן אגוז בגימטריה ח', ואמר לי פעם מישהו, תשמע, זה נשמע כאילו אתה יכול לעשות את כל העבירות שאתה רק רוצה, רק העיקר שבסוף תאכל איזשהו תפוח בדבש, קצת רימונים, ירבו זכויותינו כרימון, והכל מסודר, ואל תאכל אגוזים כאגוז בגימטריה ח', ובזה פתרנו את כל הבעיות. ברור שכשאנחנו מדברים על סימנים, הרי שהסימן כהגדרתו הוא סימן, הוא לא הדבר בעצמו, הוא סימן למשהו. ננסה להסביר את המשמעות של סימן. כל אירוע משמח, אם זה חתונה, אם זה אירועים נוספים, אנחנו אומרים סימן טוב ומזל טוב. אז מזל טוב, אנחנו כמובן מדברים על השפע המזל מלשון נזל, שפע שיורד מן השמיים. מה זה הסימן טוב? סימן זה סוג של איחול שעד התוצאה שגם הדרך תהיה בדרך קלה ונוחה. כשאנחנו מדברים על יש סימני דרך שאדם מייחס או אמור להגיע לאיזושהי מטרה, אז הוא שם לעצמו סימנים בדרך. אם זה הסימן, סימן שאני בדרך למטרה. עוד סימן בדרך למטרה. אלו סימנים שאדם מסמל לעצמו. יש מטרה, אליה אני חותר, ובדרך יש לי כל מיני סימנים לדעת שבאמת אני במסלול הנכון ולא סטיתי ולא הגעתי למקום. או, הנה את הסימן הזה אני מכיר, את הסימן ההוא אני מכיר. הסימנים מראים לאדם שהוא בדרך הנכונה. כשאנחנו מאחלים למישהו סימן טוב ומזל טוב, אנחנו לא רק מאחלים לו להגיע לתוצאה החיובית, אלא שגם הסימנים בדרך יהיו נוחים ויהיו חיוביים. כשאנחנו מדברים על סימנים, כשאנחנו לוקחים את הסימנים בערב ראש השנה, זה לא קשור למזל, זה לא קשור למה שנגזר על האדם. אבל הציבי לעצמך ציונים, בן אדם צריך להציב לעצמו איזשהם נקודות, ציוני דרך, אני הולך לשם, אבל אני רוצה ומייחל, ולכן אחר הפעולות נמשכים הלבבות. כשאדם לוקח תפוח בדבש, אז הוא למעשה יוצר פה איזושהי מציאות, סיטואציה כלפי עצמו. אני נמצא עכשיו במציאות כזאת של מתיקות, נותן הרגשה טובה, דיברתי על מתיקות, דיברתי על נעימות, אז ממילא אחר הפה ואחר הפעולות נמשכים הלבבות. שאנחנו מאחלים לעצמנו שירבו זכויותנו כרימון, זה לא ישנה את המציאות, לא שנאכל יותר רימונים כרגע הזכויות פתאום יתנפחו. אבל יש מציאות שאנחנו שמים את מטרתנו במקום שהמחשבות של האדם נמצאות, שם הוא נמצא. ולכן הסימנים אין מטרתם לדבר איתנו על מציאות, אלא לתת לנו סימני דרך, סימן טוב ומזל טוב. ובהתאם לסימנים אני רוצה לשתף את המאזינים באיזשהו אירוע שהיה לי לפני שנתיים. הזכרנו אותו פה באחת התוכניות, אבל אני חושב שדווקא עכשיו זה הזמן הנכון אולי לחזור על הסיפור, כי הנושא שעליו אנחנו הולכים לדבר קצת על נושא של תקיעה בשופר ומשמעות המנהגים, קשורה בכותרת לטעמי המצוות. וכשאנחנו חוזרים לטעמי המצוות, אז סיפור אחד ככה נחקק בזיכרוני בעקבות אירוע שהיה מוצאי צום גדליה. יומיים ראש השנה, לאחר מכן יש לנו צום גדליה, ואני מסתכל על השעה שהוזמנתי להרצאה במקום בצפון הארץ, מקום נקרא מושב אביאל, ולפי מה שאני רואה בשעון, אני לא אספיק גם להתפלל ערבית, גם לשבור את הצום וגם להגיע להרצאה בזמן, זאת אומרת על אחד מהדברים צריך לוותר, וכמובן שהדבר שעליו החלטתי לוותר זה על הארוחה לשבור את הצום. ישר מבית הכנסת, מתניע את הרכב, מגיע להרצאה, מתוך ציפייה שאכן בעלת הבית תכין במקום קצת קפה, אולי איזשהו כיבוד, לפתוח את הצום. לא כל דבר אפשר לאכול, בכל זאת החוגים לא מיועדים לציבור שומר תורה ומצוות, כך שלפני שמכניסים משהו לפה כמובן צריך לבדוק, אבל מים חמים, כוסות חד פעמיות, הדברים נמצאים על השולחן, ואני באמת רואה שם את הקפה, מכין עצמי כוס קפה, מוסיף לקפה הפעם כפית קדושה בסוכר, ולמרות שבדרך כלל אני נמנע מעט מסוכר, אבל הפעם לצורך העניין, בכל זאת אחרי יום צום, צריך קצת להעיר את עצמי. אני לוקח את הכוס הקפה, מברך שהכל נהיה בדברו, לגימה ככה לפני כל הקהל, אלא שבאותו רגע מתברר שהייתה טעות קטנה. בעלת הבית, כנראה שמלבד הסוכר, ליד זה כנראה הייתה מונחת צנצנת המלח, והפעם הוציאה, הניחה במקום מצנצנת המלח, ואני הכנתי לי קפה עם כף קדושה במלח. אני לא חושב שזה נעים לשתות קפה מלוח, בטח לא אחרי יום צום, ובפרט שאתה נמצא מול קהל שאין לך כל כך מה לעשות עם הקפה שכרגע נמצא אצלך בפה. אבל מחשבה אחת רצה לי בראש באותו רגע, ריבונו של עולם, יומיים ראש השנה, כאלו תפילות, עוד יום של צום, של צום גדליה, הכנה אחרי כל הסימנים, כאשר כל דבר שאני עושה כרגע כבר בראש, מיד הופך אצלי לתרגום איזה משמעות עבור השנה החדשה, ופתאום לפתוח את השנה החדשה בכוס קפה מלוכה, יש מין תחושה של החמצה או המלאכה באותו רגע, מה באמת המשמעות של הדברים. אבל מכיוון שנושא ההרצאה היה טעמי המצוות, אז לקחתי את זה למקום הזה, ואמרתי להם כך. כל מצווה מורכבת משני חלקים. חלק אחד נקרא טעם, החלק השני נקרא סיבה. כשאני לוקח את כוס הקפה כדוגמה, אני רוצה לשאול אתכם, מדוע לדעתכם אני שותה קפה? אז א', אני צמא, זו סיבה אחת. סיבה נוספת שיכולה לשתות קפה, כי חסר לי קופאין, כי יום שלהם לא שתיתי קפה. ולהתעורר שאני ער אני בהרצאה. אבל אם אני בא ושואל את השאלה, מדוע אני ממתיק את הקפה, או במקרה שלי ממליח את הקפה, מוסיף לו איזושהי כפית נוספת, זה לא קשור לעצם שתיית הקפה, זה כדי שהקפה, מלבד מה שאני צריך לשתות את הקפה, יהיה לי גם טעים. אם אלו פני הדברים, נוכל להבין את המשמעות העמוקה שנקראת טעמי המצוות, אמרתי להם. טעמי המצוות והסיבות למצוות אלו שני דברים נפרדים. הסיבה שאנחנו עושים את המצוות, סיבת קיום תרי"ג מצוות על כל יהודי ויהודי, כי כך ציווה הבורא יתברך. אלוקים ציווה אותנו, זו הסיבה שאני עושה את המצווה. אלא שלעומק העניין, מאחורי כל סיבה, ישנו גם איזשהו טעם. צריך גם כן להרגיש, הקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו, הקדוש ברוך הוא מצד אחד רצה, הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כך ירבה להם תורה ומצוות, אבל בתוך המצוות יש לנו טעמים, יש לנו דברים שאנחנו יכולים לקחת איתנו. אם לא נבין את הטעם, עדיין הסיבה לא התבטלה ולא השתנתה, זאת אומרת, אם אנשים באים ושואלים את השאלה שאנחנו נפגשים בעשרות פעמים, האם לא הגיע הזמן לעדכונים בתורה, שכן הטעמים השתנו, אנשים מדברים לפעמים על מצוות השבת, מדוע לא הגיע הזמן להדכן את השבת, את הכשרות וכדומה, התשובה היא שכל השינוי שגם אם חל, הוא חל בטעמים, הוא לא חל בסיבות, כי הסיבה, כי כך ציווה הבורא, לא השתנתה בין היום לאתמול לפני 3,000 שנה, ולא משנה אם אנחנו מגיעים ממעמד הר סיני ועד עצם ים הזה, הדברים לא ישתנו. הטעם, גם אם השתנה, צריך להתאים את הדברים, אולי למצוא איזשהו טעם שיניח את הדעת, וגם אם לא נמצא, הרי שהסיבה לא השתנתה. כשאנחנו נחזור לנושא של תקיעה בשופר, ואנחנו מנסים להתבונן בשבוע לפני יום הדין, להכין את עצמנו למשמעות של תקיעה בשופר, ננסה באמת להבין שתקיעה בשופר, מלבד הסיבה כי כך ציווה הבורא התברך, יש לה מספר טעמים. את הטעמים בדרך כלל מונים לפני שמתחילים בתקיעה בשופר בתפילה, ואני, לפני שנצא לפרסומות, רק אמנה את אותם טעמים. טעם אחד שאנחנו כולנו יודעים לעורר את הלבבות. טעם נוסף שמופיע, מופיע לערבב את השטן, לבלבל את השטן, וצריך להבין את המשמעות מה זה נקרא לבלבל את השטן. הטעם השלישי זה זיכרון לעקדת יצחק. ננסה לראות האם יש קשר בין שלושת הטעמים, וכיצד אנחנו יכולים להפנים את הטעמים האלו אלינו, אבל כל זאת בעזרת השם מיד לאחר הפסקה קצרה של פרסומות.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי וליס. בחסות
כאן אריה לוי מחנות הדגים הלוי בבני ברק. באמנון אני מבין וגם בטעם, ולכן בשבילי רק דג ישראלי טרי.
שלום, מדברת נועה. יש לי 5 ילדים קטנים שאני מגדלת לבד. המצב הכלכלי מאוד קשה. בבקשה, תרמו עבורי סל מזון כדי שלילדים שלי יהיה אוכל בשולחן החג.
למעלה מ-20,000 משפחות של עניים, יתומים ואלמנות פנו אלינו כדי לקבל סל מזון. הצטרפו עכשיו כדי שגם להם יהיה חג שמח, וביחד נדאג שאף ילד לא יישאר רעב בחג. חייגו ליד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומות מיועדות לכלל פעילות העמותה, כוכבית 9171. המקרה מתוך מאות מקרים שהארגון עוזר.
מה עושים כדי לזכות בדין? רגע לפני יום הדין, לחיזוק התארה, מתגייסים, תורמים עכשיו, ומביאים תארה למאות יישובים שאין בהם מקווה בארץ ישראל.
התארה מסוגלת גם לקבלת התפילות ברקיע למעלה. היא מסוגלת למניעת גזרות קשות ורעות. היא מסוגלת להשראת שכינה בתוך עם ישראל.
תהרת הבית,
0-2-80-80-88.
אם אין לנו
תהרה,
אין יהדות.
שלום, כאן אריה לוי, מחנות הדגים הלוי בבני ברק. בדגים אני מבין, ולכן אני לא מתפשר על הטעם. יש הרבה דגים בעולם, אבל אליי הביתה נכנס רק דג ישראלי טרי.
שתחדש עלינו מרפסת סוכה מרווחת, שתחדש עלינו מטבח חדש, שתחדש עלינו סלון ופינת אוכל. רוצים לחדש את הבית לקראת החגים? במרקנטיל מבינים אתכם מצוין ומציעים לכם הלוואת חג עד 100,000 שקלים בריבית אטרקטיבית. שמעתם נכון, עד 100,000 שקלים, כדי שתוכלו להתחיל את השנה החדשה כמו שצריך. תחייגו עכשיו למרקנטיל, כוכבית 2524, ותתחדשו.
מבינים אותך מצוין.
כמדי שנה מקיימת אגודת בית אברהם בראשות הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליטה מכירת סכיני כסף חדשים בערב ראש השנה. כידוע, סכין זו הועילה לשפע ופרנסה טובה באלפי בתי ישראל. תלפנו עכשיו כוכבי 9373 ורכשו את הסכין המיוחדת של גדולי וצדיקי הדור והביאו ברכה אל ביתכם. כוכבי 9373, כוכבי 9373.
דבש מקראי אמיתי הוא סילן, וסילן אמיתי זה קינג סולומון. חדש בחנויות, קינג סולומון, 100% תמרי מג'הול, הכי טבעי, הכי בריא, הכי טעים, לשנה טובה ומתוקה. סילן אמיתי זה קינג סולומון.
גם שנה חדשה, גם חנות חדשה, גם מחלקת עודפים חדשה, וגם עד 50% הנחה. לרגל השקת בית מילר החדש ומחלקת העודפים בקניון רב שפע, עד 50% הנחה בכל סניפי הרשת. ירושלים, 121, קניון רב שפע, שמגר 16, קומה ב', בני ברק, רבי עקיבא 116. המבצע כפוף לתקנון ועד ראש חודש חשוון. מילר, בכל בית יהודי.
למסירת שמות לתפילה המיוחדת של המרכז הארצי לטהרת המשפחה על ידי מרנן ורבנן רבי אהרון לייב שטיינמן ורבי חיים קניבסקי שליטה, חייגו כעת כוכבית 3046, כוכבית 3046.
חייבת בייביסיטר? אמא, את חייבת להכיר את חיתולי בייביסיטר. בזכות הטכנולוגיה המתקדמת בישראל, מובילים חיתולי בייביסיטר בספיגה ובנוחות, ומנצחים את טיטולים פרימיום במבחן הספיגה הגדול. נסי את חיתולי בייביסיטר, ותראי שגם את חייבת בייביסיטר.
סילן אמיתי, זה קינג סולומון.
מלכי, ראית את החולצה כמעט לבנה שלי?
גם אצלך החולצות כמעט לבנות? התקדמי לוונישקליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וונישקליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
טרקלין חשמל כהלכה, בחגיגה מדהימה לחגים. קונים תנור בקו בדץ משולב דוטאי ב-2100 שקלים בלבד ומקבלים 250 שקלים לרכישה ברשתות ורדינון ונאמן. חג ב...
טרקלין חשמל כהלכה.
בחסות
כאן ארי הלוי מחנות הדגים הלוי בבני ברק. באמנון אני מבין וגם בטעם, ולכן בשבילי רק דג ישראלי טרי.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי ואליס.
ערב טוב לכל המאזינים, שבנו אליכם ואנחנו בתוכנית המסע, כאשר הנושא שלנו המרכזי הכנה לקראת יום הדין, שבעזרת השם שבוע הבא ביום ראשון בשעה הזו אנחנו נשב מסביב לשולחן של ראש השנה עם הסימנים, עם המשמעות, וננסה להפנים ולקבל את המשמעות העמוקה גם של הסימנים שעליהם דיברנו החלק הראשון של התוכנית, ועכשיו ננסה מעט להרחיב את המשמעות, את הטעמי המצוות שנמצא מסביב לנושא שנקרא תקיעה בשופר. אם אני מנסה להיזכר באחד הסמינרים של ערכים, אז היה סמינר אקדמי, אני זוכר את זה היה ממש, עוד הייתי ילד אז. אני מגיע לסמינר, סמינר אקדמי של ערכים, נמצא במלון גני שולמית באשקלון, ובסמינר משתתפים ציבור רחב, בחג הסוכות, בדרך כלל בחג הסוכות, גם השנה הבאה לנו לטובה, בעזרת השם, סמינר של אקדמיים של ערכים התבצע בבית וגן. מה שקורה באותו סמינר, הגיע אדם שהוא היה פרופסור או משהו כזה, מאוד מאוד חביב, ובמהלך כל הסמינר ויכוחים, 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 שעת לילה מאוחרת אני רואה אותו יוצא מוטש מאיזושהי הרצאה, זה היה הרצאה של צבי ענבל, ומין תחושה של תבוסה אבל עם חיוך. ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. זאת אומרת, ניצחתם את היצר הרע, והוא בא אליו ואומר לו, תשמע, משה אמת, תורתו אמת, אני מחר בבוקר מגיע לתפילת שחרית. הוא מגיע למחרת לתפילה בבוקר, חג הסוכות, ובסוף התפילה הוא ניגש אליו ואומר לו, תשמע, משהו פה לא מסתדר לי. ישבתי אתמול רצף של הרצאות, שחלטניות, עמוקות, אי אפשר להתווכח, הכל יציקה אחת של אמת. אני מגיע בבוקר, ואותם אנשים שהיו אתמול כל כך חכמים וכל כך רציונליים, לוקחים ענפים, מחברים להם לימון, ומתחילים להסתובב בבית הכנסת ולעשות כל מיני תנועות מוזרות. אולי אתה יכול להסביר לי איך אנשים נורמליים עושים דברים כל כך מוזרים. האמת היא שאף פעם לא חשבתי על זה במבט כזה, כי כשאתה נולד או גדל לעולם שמכיר את המצוות מקרוב, אז אין שאלות על... זה ודאי לא מוזר, זה שייך לנו, מה ששייך לך הוא לא מוזר. אבל כן שהוא הגיע ממקום כל כך רחוק שפשוט הדברים לא הסתדרו לו. ולא פשוט לקחת מצוות שהן נראות בהחלט כדברים אולי קצת חריגים, ולהסביר אותם לאדם שרואה את עצמו כסחלטן, כרציונל. גם כשאנחנו מדברים על תקיעה בשופר, ברור שאנחנו מבינים התקיעה בשופר מורה לעורר את הלבבות, כי כשהיו יוצאים למלחמה תוקעים בשופר. אבל היום אנחנו עדים למלחמות, אני לא מכיר אף צבא שבראש הצבא צועדים קבוצה של תוקעי שופרות ומנסים להחריד את הלוחמים מן הצד השני באמצעות שופרות. המלחמה האחרונה ששמענו שהשתמשו במשהו מעין זה היה תותחי הדוידקה, שאיתם ניסו להריד את הלבבות של הערבים, תותח שעושה רעש גדול. אבל השופר היום לא כלי שמרעיד את הלבבות. באותה מידה, כשאנחנו מדברים על לערבב את השטן, טעם נוסף שמגיע, שאל אותי מישהו פעם במיית ציניות, אומר לי, תשמע, כל כך הרבה שנים, הוא לא עלה על הפטנט. זאת אומרת, הוא בטח כבר מכין את עצמו שהולכים לתקוע בשופר ואמורים, איך זה בדיוק מבלבל את השטן. וגם על הרעיון של להזכיר את עקדת יצחק, מה עקדת יצחק קשורה לשופר? את יצחק לא עקדו עם שופר, אלא מה? אנחנו יודעים שאיך עקדת יצחק קשורה לשופר. לאחר עקדת יצחק, והנה איל אחר נאחז בסבך. ובמה העיל הסתבך בסבך, הוא הסתבך בקרנב. אז זאת אומרת, שימו לב, זה עובד בצורה כזו. אני צריך להיזכר בשופר, ואז להגיד, רגע, רגע, שופר, למה שופר? שופר לקחו אותו מעיל. למה עיל? כי העיל נתקע בסבך. למה הוא נתקע בסבך? כי אברהם אבינו לקח את יצחק לעקדה, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תשלח ידך אל הנער. זה קצת רחוק מדי לבוא ולראות מהתקיעה בשופר, מהרעש אנחנו משמיעים בשופר, אנחנו אפילו לא מסבכים שופר בסבכים, אנחנו תוקעים בשופר כדי להיזכר בשופר שקשור לעיל, שקשור לסבך, שקשור לעקדה, קצת רחוק. אז איך הטעמים הללו מלבד שהם רחוקים, אנחנו מקרבים אותנו אל הלב שלנו שנעמוד בעזרת השם, ביום ראש השנה נתקע בשופר ונבין מה זה אמור להריד לנו בלב, איך זה אמור בעזרת השם לקרב אותנו לעבודתו. אני חושב שבהתבוננות אולי קצת יותר עמוקה במשמעות של הדברים יהיה לנו קל יותר. נפתח במדרש. חזל אומרים שמדוע שמים תחלת בציצית. אמנם היום רוב הציבור לא שם תחלת בציצית, אנחנו יכולים לפגוש את זה בחסידויות מסוימות, בחסידות רדזין, משם לקחו את החידשו את עבודת התחלת בציצית, מחלוקות גדולות וקולמוסים שלמים נשברו רק על הנושא הזה, כן תחלת, לא תחלת, אבל ודאי במקור מדוע שמים תחלת בציצית, אמרו חזל, כי תחלת דומה לים, והים מזכיר את הרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד, וממילא כשאדם מתבונן בציצית, וראיתם אותו, וזכרתם, הוא יבוא להיזכר בכיסא הכבוד. שאל אותי גם על זה, פעם יהודי אומר לי, תשמע, האמת, לא חולק, תחלת דומה לים, אני רואה את התחלת נזכר בים. אבל כבוד הרב מגיע לים, ואז אני נזכר ככה בשריקות של המציל, בים הכחול, במתקות אולי לפעמים, לא מגיע עד כיסא הכבוד. מה רוצים ממני להיזכר מהתחלת של הציצית עד להגיע לכיסא הכבוד? התהליך הוא קצת מורכב. והתשובה היא נמצאת בנקודה אחת. אם בראש מעייניו של האדם מה שנמצא זה כיסא הכבוד, הרי שהוא יראה תחלת, מיד הוא ייזכר בכיסא הכבוד. כי אדם שיש משהו שנמצא בראש מעייניו, שמה כל המחשבות שלו נמצאות, הרי שממילא הוא מיד יגיע לשם. אבל אדם שהמחשבות שלו לא בדיוק נמצאות בכיסא הכבוד, אין לו שיוויתי השם לנגדי תמיד, אז לא כל כך ברור באמת איך התחלת תזכיר לו את כיסא הכבוד. ידוע הסיפור על מרן הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, לעת זקנותו הלך לטייל על גדות הירקון, וכשהוא ראה את הירוקת שעל פני המים, אז הוא אמר, עכשיו אני מבין את דברי המשנה, ירוקה שעל פני המים. כשאני שמעתי את הסיפור הזה, אמרתי, מעולם אני בהסתובבי על גדות הירקון, לא חשבתי על ירוקה שעל פני המים של המשנה. הרבה דברים אתה יכול לחשוב, על שייט של סירות פדלים, ואתה יכול לחשוב שמה על הדשא היפה, אבל להגיע לירוקה של פני המים, התשובה היא, אם דברי המשנה כל הזמן נעוצים אצלו בראש, וכל הזמן הוא חושב בדברי תורה, הרי כל מה שהוא יראה ויזכר, ממילא יזכיר לו מה שנמצא בראש מעייניו. במקום שבו המחשבות של האדם נמצאות, שם הוא נמצא. ממילא כשמגיעים לעקדת יצחק, מי שבאמת בעיניו מה שנמצא כל הזמן, זה המסירות נפש של אברהם ויצחק, הנושא הזה של עקדת יצחק, הרי שכל מה שיראה יזכיר לו את עקדת יצחק. הוא ישמע את השופר, הוא ייזכר בעקדת יצחק. אנחנו הרי אפרו של יצחק אבינו צבור תחת כיסא הכבוד. במילה אנחנו תוקעים בשופר ואומרים, אם אפרו של יצחק צבור תחת כיסא הכבוד, הרי כל דבר שיכול להזכיר ולו בעקיפין את עקדת יצחק, הרי שזה יזכיר את עקדת יצחק, שכן בראש מעייניו של הקדוש ברוך הוא נמצא הנושא של מסירות נפש של יצחק אבינו ועם ישראל בכל הדורות. אם ננסה להתמקד מעט יותר בנושא של עקדת יצחק, אני חושב שישנה שאלה נוספת שאנחנו אמורים לשאול את עצמנו. עקדת יצחק זה ניסיון של מסירות נפש. יצחק אבינו לא היה תינוק קטן. יצחק אבינו, כפי שמפואר במדרשים, היה בן 37. אני מנסה לדמיין לעצמי, אדם בן 37, שאביו ניגש אליו ואומר לו, בוא, הקדוש ברוך הוא נתגלה אליי ואמר לי לעקוד אותך לעולה. לא כל כך ברור שהוא מיד יסכים, אלא אם כן יש לו באמת אמונה צרופה בקדוש ברוך הוא. הוא אולי היה שולח את אבא שלו לעשות קודם כל בדיקות, האם באמת הוא שמע מהקדוש ברוך הוא, הרי יצחק לא שמע בעצמו. אם כן, הניסיון הוא של יצחק, לפחות באותה מידה, כמו של אברהם אבינו, בפרט שהוא זה שאמור להקריב את נפשו. אם הוא זה שאמור לעקוד את נפשו, והוא זה שאמור להיות על גבי המזבח, השאלה המתבקשת היא, מדוע את ניסיון עקדת יצחק אנחנו מייחסים לאברהם אבינו, ולא ליצחק אבינו? כשאנחנו מדברים על 10 ניסיונות, אם כל אחד מהמאזינים ינסה לעצור רגע אחד את עצמו, ולשאול את השאלה, האם אני יכול ברגע זה למנות 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו? אני לא בטוח שנזכור את כל הניסיונות בעל פה. אבל אין אחד מהמאזינים שהניסיון הראשון שלא לא יעלה לו מול עיניו זה עקדת יצחק. זה ניסיון שאף אחד לא יפספס. זאת אומרת, זה ניסיון עקדת יצחק ברחמים לזרעו של אברהם תזכור. זאת אומרת, אנחנו מצפים שעקדת יצחק תזכר לאברהם אבינו. מדוע לא לזרעו של יצחק? מדוע אנחנו מוציאים את יצחק מן המשוואה של העקדה? כנראה שמעבר לניסיון של מסירות נפש שיש לנו בעקדה, יש לנו גם איזשהו ממד נוסף. ואני רוצה לדבר על שני ממדים בניסיון עקדת יצחק, ולהבין בסופו של דבר איך הם יהיו קשורים לתקיעה בשופר. הממד הידוע מכל, זה באמת הממד של מסירות נפש. שיהודי מוכן לבוא ולמסור את נפשו, להגיד לקדוש ברוך הוא, למען האמונה באלוקים, אדם מוכן לוותר על היקר לו מכל, גם על נשמתו. בדבר הזה, לא רק שלימדונו רבותינו, אלא כל אחד שיתבונן אל הנפש פנימה, יעיד על עצמו שהוא, קרוביו, מכריו וכל הדורות הקודמים, אם היו נאלצים חלילה וחס לעמוד לניסיון כזה, שלמסור את הנפש למען שמו, היו עושים את הדבר הזה. בכל יהודי, גם יהודי שיש כיסויים וישנם איזשהם קליפות מעליו, אם היה צריך לבוא ולעמוד כרגע לניסיון של עקדה, לעקוד את עצמו, היה עומד לניסיון. לצורך העניין, אפילו אולי נצטט פה איזשהו סיפור שלמעשה מופיע כשאלה הלכתית, אבל התבוננות בתוך השאלה ההלכתית הזו ישפוך לנו אור עמוק מאוד על נפשו של היהודי. הסיפור הזה למעשה נמצא בשוט שנקרא שוט מקדשי השם, ושל הרב צבי מייזליש, והרב צבי מייזליש בשוט הזה מלקט שאלות שנשאל במחנה המוות אושוויץ או במקומות נוספים במהלך שנות השואה, שואת יהדות אירופה. שאלה הזו היא שאלה שהוא מציין כאשר במחנה המוות אושוויץ קלעו 1,000 ילדים, 1,000 נערים צעירים, כאשר היה ברור שמה שהולכים לעשות איתם זה להוציא אותם להורג. לשרוף אותם על קידוש השם. האירוע ערב ראש השנה, והוא מביא שבאותו אירוע מגיע אליו, ניגש אליו יהודי ממקום שנקרא אויברלנד. ויהודי הזה ניגש לרב מייזליש ואומר לו, כבוד הרב, יש לי שאלה, בעיניים דומות, ואומר לו, כבוד הרב, מתוך 1,000 הילדים שנמצאים שם בצריף, בבלוק, גם הבן יחידי שלי נמצא שם. לי יש קשרים עם הקאפו, ואני יכול, תמורת שוחד, לדאוג שישחררו את הילד שלי. הבעיה היחידה שאני לכן ניגש אל הרב לשאול, אני יודע שאם ישחרר את הילד שלי, יכניסו ילד אחר תחתיו. ואני רוצה לשאול את הרב שאלה הלכה למעשה, האם הדבר מותר על פי ההלכה, או הדבר אסור. הרב מתבונן ביהודי הזה ואומר לו, יקירי צמיד לבבי, הרף ממני בשאלה על הזאת, זו שאלה גדולה מאוד. אני לא יודע איך להתייחס לשאלה כזאת, שכן שאלה מן הסוג הזה צריכים להגיש לשולחן הסנדרין בזמן שבית המקדש קיים. וכיום אנחנו אין לנו בית מקדש, ואני כאן יחידי ללא סנדרין, ואפילו ספרים אין לי. הוא אומר לו אותו יהודי, אבל כבוד הרב, אם לא תפסוק לי את ההלכה, אני לא יודע מה לעשות, כי זה הבן היחיד שלי, אז להציל אותו או לא להציל אותו. הוא אומר לו, הרב, אני לא יכול לפסוק לך. אז היהודי מסתכל על הרב ואומר לו, אם הרב לא מסוגל לפסוק לי שמותר, הרי שמן הסתם הדבר אסור. ואם הדבר אסור, אז הרב פוסק לי שאסור, והבן שלי יעקד על גבי המזבח. הוא אומר לו, הרב, לא, לא. אני גם לא פוסק לך שאסור, אני פשוט באמת לא יודע מה לפסוק. אתה לא יכול להכריח אותי לפסוק במקום כזה, במצב כזה. לא יכול. אני לא יכול לפסוק את ההלכה. אבל יהודי מתעקש ואומר לו, כבוד הרב, אם הרב לא פוסק לי שמותר, הרי ודאי לי שאם היה איזשהו צד של היתר, הרב היה פוסק שמותר. אם הרב לא פוסק שמותר, הרי שהדבר אסור. אם הדבר אסור, הרי שיעלה בני על המוקד על גבי המזבח, ויהיה כקורבן עקדת יצחק. הוא מסיים הרב את התשובה, והיה הדבר הזה בערב ראש השנה, והתהלך אותו יהודי שמח ומאושר, על שזכה להקריב את בנו כעקדת יצחק שהיה גם כן בערב ראש השנה. לכל יהודי בנפש פנימה יש את היכולת של עקדת יצחק. גם ליצחק אבינו כמובן שהוא המקור של המסירות נפש, וזה עובר בנו מדור לדור. אבל בניסיון הזה של עקדת יצחק, יש נופך ומימד נוסף, שאותו ננסה להבין דרך התקיעה בשופר, אבל זה בעזרת השם, מיד לאחר הפרסומות.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי וליס. בחסות
כאן אריה הלוי מחנות הדגים הלוי בבני ברק. אצלי בבית מוגש רק דג איכותי וטרי, כי בשבילי רק דג ישראלי טרי.
גדולי ישראל קבעו ביטול מלאכה ויום תפילה וזעקה.
אבינו מלכנו, בתי מיולנו, כל גזירו יזכושו.
בהתאסף ראשי עם, גדולי ישראל ומאורי הדור, מתאספים ביום רביעי הקרוב למעמד תפילה וזעקה. לבטל כל גזרות קשות מעם ישראל ולבקוע שערי שמיים לישועת והצלת עם ישראל. המעמד ההיסטורי יתקיים בביתו של מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליטה. מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא? פרטים על המעמד ההיסטורי והודעות חשובות לציבור, לתלמידי התורה ולהיכלי הישיבות יפורסמו ביום רביעי הקרוב.
יום יום אני נוסע בהסעה לבית הספר. אמא שלי אומרת שהנהג הוא כמו אבא שלנו בדרכים, והוא שומר עלינו. אם אמא רגועה, גם אני רגוע.
נהג הסעות ילדים, בהיותך מנהיג דרך, בטיחות הילדים היא בעיקר בידיים שלך. הקפד שכל הילדים יהיו חגורים בחגורת בטיחות, היה ערני ודרוך, וימנע ככל האפשר מהסחות דעת. ההורים והילדים סומכים עליך.
חושבים חיים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה, rsa.gov.il.
היי, מה נשמע, אבי?
הכל דבש.
ומה עם ההכנות לחג?
הכל דבש.
והמשפחה?
הכל דבש.
בנק הפועלים מאחל לכם שנה טובה ומתוקה כמו דבש. ולרגל החג, מגוון מסלולי הלוואה בתנאים אטרקטיביים המסייעים לעבור את תקופת החגים בנחת. בנק הפועלים, להיות ראשון, זה מחייב. כפוף לאישור הבנק ובהתאם לתנאיו.
מותג חולצות היוקרה אורו הגיע לבני ברק. מבצעים מדהימים לרגל הפתיחה, כולל חולצות במידות גדולות במיוחד. אורו 100% כותנה, רחוב ירושלים 13 בני ברק. שנה טובה מתחילה עם אורו.
בשיא החשמל והמיזוג שוברים מחירים. רק בשיא החשמל והמיזוג גם מחלקים מתנות, גם המחירים הזולים ביותר, וגם משלמים ב-36 תשלומים ללא ריבית. לדוגמה, קונים תנור משולב דו-תאי ב-2,090 שקלים בלבד, ובנוסף, מקבלים מתנה בשווי 500 שקלים. שיא החשמל והמיזוג. לבירור הסניף הקרוב עליכם, 03-504-5000. 03-504-5000.
להיזכר לחיים טובים, לשנה טובה ולכל הישועות, ברדין. ביום שלישי, קו ד' אלול, יום הסתלקותו של מרן החפץ חיים, ישדר כל חי בשידור ישיר מציונו הקדוש בעיירה רדין את המעמד המרגש והמרטיט של תפילת הרבנים על לומדי תורתו של החפץ חיים בספר משנה ברורה. קבלו על עצמכם ללמוד את הדף היומי בהלכה במשנה ברורה ותוכלו לשלוח שמות לתפילה ללא תשלום. 02-941-0101 02-941-0101.
אתרוגי אבות מזמינים אתכם להיעדר במצווה. השנה התברכנו באתרוגים יפים ומעודרים באיכות גבוהה. אתרוגים תימניים מזן מיוחד, למעדרים מן המעדרים. מחירים מיוחדים לסוחרים. אתרוגי אבות 054-493-3671 054-493-3671 או 0.
זה הזמן לצאת למסע בזמן, מסע בעיר העתיקה בירושלים. עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והמשרד לירושלים ומורשת מזמינים אתכם לסיורים מרתקים בעיר העתיקה ובסביבתה. בואו לחוות את ההיסטוריה של העיר העתיקה, תקופת בית ראשון, גדולי הנביאים, תקומה וגבורה ועוד. הסיורים המודרכים מותאמים לכל המשפחה ובתאום מראש בלבד. לפרטים, מרכז מורשת בגין, 02-565-2011.
גפילטה פיש, צימה, סימני החג, הכל נכנס במקפיא של ליבר. מגוון מקפיאי ליבר בגדלים שונים שומרים על הערכים התזונתיים של המזון וטריותו לאורך זמן. ליבר, מתכוננים מראש השנה.
טרקלין חשמל כהלכה, בחגיגה מדהימה לחגים. קונים מקרר הייר באישור משמרת השבת ב-3,090 שקלים בלבד, ומקבלים 375 שקלים לרכישה ברשתות ורדינון ונאמן. חג ב...
טרקלין חשמל כהלכה.
כאן משה חסיד מטל מערכות. אוצרות השוט אוצר הפוסקים בית דיסקונקי. 4,000 ספרי שוט מקושרים למפתח נושאים הלכתי ענק. תשובות ממוקדות ביותר בדיוק בנושא ההלכתי שרצית. המבצע רק עד ראש חודש אב. הטבה מיוחדת ללקוחות בר אילן. התקשרו, טל מערכות 03-577-2036. 03-577-2036.
מי האיש שחפץ חיים, אורב ימים לראות טוב, בהתקרב יום הדין, מי לא מחפש זכויות? וקנה לך סנגור, ביום ההילולה של מרן החפץ חיים, כף דלת באלול, יעלו חברי מכון משנת החפץ חיים, להתפלל על קברו בעיירה רדין, ויעתירו עבור המאזינים תפילות, לברכה, רפואה, ישועה ולשנה טובה ומבורכת. ניתן למסור שמות לתפילה ללא תשלום, 1-800-32-33-34. 1-800-32-33-34.
אבא נוסע לאומן. גם למשפחה מגיע ראש השנה מרומם בחשרות בדץ העדה החרדית. חברת קלט נופש דואגת שגם לכם יהיה ראש השנה מרומם. לפרטים חייגו 04-6435-596.
בחסות
כאן אריה הלוי מחנות הדגים הלוי בבני ברק. אצלי בבית מוגש רק דג איכותי וטרי, כי בשבילי רק דג ישראלי טרי.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי וליס.
שבנו אליכם תוכנית המסע, ואנחנו בתוכנית שהיא למעשה תוכנית סיכום שנתית לפני ראש השנה הבא עלינו לטובה. וכאשר אנחנו נמצאים בעיצומו של דיון מה המשמעות של התקיעה בשופר, והזכרנו לפני הפרסומות את הרעיון של עקדת יצחק ומסירות נפש של עם ישראל בכל דור ודור. בתקיעה בשופר ובעקדת יצחק ישנו מימד נוסף. והמימד הנוסף, הרי אנחנו מדברים לא על ניסיון של יצחק, אלא על ניסיונו של אברהם אבינו. התוכנית הזו היא תוכנית שבמשך כבר מספר שנים רצה כאן, ומביאה לאוזניכם המאזינים סיפורים, רעיונות מעולם התשובה. אני רוצה לדבר על מייסד עולם התשובה, מי שבכלל חולל בעולם את הרעיון הזה של להתקרב לבורא יתברך, וזהו אברהם אבינו. אברהם אבינו למעשה הוא המקים של כל הרעיון של אנשים חוזרים לאבינו שבשמיים. ואברהם אבינו חזל מתארים, אברהם העברי הוא מן העבר האחד, כולם מן העבר השני. בכל מקום אברהם אבינו מתואר במעשיו הגדולים כמי שמעבר למידת החסד, ואולי אפילו באמצעות מידת החסד והכנסת האורחים, מקרב אנשים לעבודתו יתברך. דבר אחד, יש כלי מאוד מאוד חזק. אברהם אבינו למעשה נלחם בכל עובדי האלילים, תופעה שהייתה קיימת אז, עם כל מיני כלים ובכל מיני אמצעים. אחת העבודות זרות, אם אנחנו רק ננסה על מנת להמחיש את הדברים, שמענו ודאי על עבודה זרה בשם מולך, אותה עבודה זרה, שאנשים מקריבים את הבן שלהם, את הבן הבכור שלהם, למען אותה עבודה זרה. אברהם אבינו, בזמן שמנפץ את האלילים, ניגש לאנשים ואומר להם, תראו, אתם עובדים איזשהו אל שנקרא מולך. בכלל כל האלים שלכם, זה אלים שיש להם מכנה משותף אחד. הם אלים שלוקחים קורבנות. הם אלים שנוטלים, הם לא אלים שנותנים. אני רוצה להכיר לכם את מלך מלכי המלכים. מלך מלכי המלכים הוא נותן, הוא לא לוקח. הוא נותן, הוא הבטיח לי הבטחות, ובכל ההבטחות שלו הוא עומד. כדאי לכם. אברהם אבינו מלבד הצד הרעיוני של המלכה, מה שנקרא מונותאיזם, המלכה של אל אחד על כל העולם כולו, לאברהם אבינו יש כלי מאוד מאוד חזק. הכלי החזק הזה נקרא סיפור אישי. סיפור אישי, מי שמכיר את מערך ההרצאות ואנשים שומעים הרצאות, יש כל מיני סוגי הרצאות, הרצאות שמוכיחות את התורה מסיני, הרצאות שמדברות על הטעמים של המצוות, על המשמעות, על הרגש, אבל תמיד תמיד צריך להביא את אותו בן אדם שידע לקחת את הדברים לעולם המעשי, דרך סיפור של התמודדות אישית, דרך נושא של סיפורי אמונה. כשאנשים מגיעים אלינו עם סיפור אישי, הדבר מרטיט את הלבבות, הדבר מדבר בצורה אחרת, זה כבר משהו אישי. לאברהם אבינו יש סיפור אישי, והסיפור האישי של אברהם אבינו זה אני ואשתי זקנים. אני בן 100, אשתי בת 90. אשתי הייתה עקרה. לי אמנם היה ילד אחד, קוראים לו ישמעאל, אבל לאשתי אין ילדים. והקדוש ברוך הוא הבטיח שאין לנו זרע של קיימה, ומי שיודע מה זה אדם ללא ילדים זה כמת, אומרים חז"ל.
בגיל 90, אשתי ילדה. עכשיו, אם אתם לא מאמינים לסיפור, אברהם אבינו מרים סלקל, מוציא מן הסלקל תינוק קטן, ואומר להם, הנה, זה יצחק. קראנו לו יצחק, כי צחקה שרה. ותבינו, אלוקים שלי הוא נותן, אז כדאי לעבור למחנה שלי, לא רק בגלל שזה נכון, כי זה גם כדאי. ובמשך 37 שנה, אברהם אבינו מסתובב עם סיפור אישי, והסיפור האישי גדל איתו ביחד. ויצחק הקטן גדל, ולאט לאט אברהם ויצחק פותחים למעשה מוסד ענק של קירוב לבבות על ידי הסיפור הזה. כדאי לכם, הנה תראו, אני אברהם, זה יצחק, הוא נולד אחרי כל כך הרבה שנים. 37 שנה. בתארים חז"ל, יצחק אבינו בן 37, והקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם, ואומר לו, אברהם, אברהם, ויומר הנני. ויומר, כך נעת בנך. תארים חז"ל, הבין אברהם, כנראה שהוא הולך לעבור פה איזשהו ניסיון, ופתאום אברהם ניגש לישמעאל, ואומר, ישמעאל, בוא, הולכים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, 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 יחידך. מיד אומר אברהם אבינו, כמה ילדים יש לי מהגר? אחד, ישמעאל יחידי להגר, ישמעאל, בוא, הולכים. אשר אהבת. שנים שישמעאל לא קיבל כל כך הרבה חיבוקים ונשיקות כמו שהוא קיבל באותו רגע. אשר אהבת, ישמעאל, בוא, כמה אני אוהב אותך. את יצחק. ועלה הוא לפניי לעולה. לכאורה, בשלב הזה, מה שהיה צריך להיות, זה שאברהם אבינו יעשה סטופ, יעצור את הכל, ויגיד ריבונו של עולם. מסירות נפש דרשת ממני להיכנס לאור כסדים לתוך האש, נכנסתי. אין לי ספק שאם תבקש מיצחק להיכנס לאור כסדים לתוך האש, הוא ייכנס לתוך האש. אין לנו בעיה למסור נפש, אנחנו מוסרי נפש. אבל ריבונו של עולם, יש פה חילול השם. מה נגיד? 37 שנה אני מסתובב עם רעיון, עם סיפור, עם מסר, ועכשיו ברגע אחד להרוס את הכל. אני רוצה שנבין שלבטל את כל התעצמות נפש הללו, את כל הרעיון הזה, ברגע אחד, זו טעות קריטית. אברהם אבינו היה צריך להגיד, תראה אלוקים, אתה עושה חילול השם. ואברהם אבינו לא פוצה פה ולא מצפצף. ממשיך המדרש רק שהגיע אברהם אבינו. הגיע לאחר שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, אומר אברהם אבינו, ריבונו של עולם, אשפוך לפניך שיחי, מתחילה אמרת לי, קח נא את בנך יחידך, סליחה, מתחילה אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרע. לאחר מכן אמרת לי, קח נא את בנך יחידך ועלהו לעולה, ועכשיו אתה אומר לי, אל תשלח ידך אל הנער, אני רוצה להבין מה קורה כאן. אבל אברהם אבינו את השאלות שואל רק בסוף הניסיון, רק לאחר שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער. אברהם אבינו לא שואל באמצע, אברהם אבינו לוקח את כל הרעיון ומיישם את הדברים, כי כך ציווה הבורא יתברך. היכולת הנפשית הזו לבוא ולא למסור את הנפש למשהו שאתה מאמין בו, אלא למסור את הנפש במשהו שאתה לא מאמין בו, במשהו שנוגד את כל האידיאולוגיה שלך, את כל האמת שלך, יכול להגיע רק ממקום אחד. רק מי שבעיניו הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, והוא הכל. לעומת זאת האדם הוא אפס, הוא כלום, ואנוכי אפר ואפר. היכולת להפנים, להרגיש, אני אפר ואפר, לעומת מלכי המלכים, אז אין שאלות, כי אם הקדוש ברוך הוא אדון, לא שואלים שאלות. למעשה אם אני מחפש מי לא שואל שאלות, יש שניים שלא שואלים שאלות. האחד שלא שואל שאלות, זה עבד כלפי האדון שלו. הוא האדון, זה אחריות שלו. השני שלא שואל שאלות, זה ילד כלפי אבא. אם אבא שלי עושה, אבא שלי יודע מה שהוא עושה. ואם אני לא מבין, אבא שלי מבין יותר. ילד מבטל את עצמו כלפי אביו, עבד מבטל את עצמו כלפי רבו. תקיעה בשופר זו פעולה שאנחנו לא מבינים. תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו, כי חוק, זה חוק, אני עושה זה חוק, וחוק אני לא מבין. ואני אחרי התקיעה בשופר בא לבורא עולם ואומר לו, ריבונו של עולם, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, אם כבנים, אם כעבדים. ריבונו של עולם, תקענו בשופר, זו הצרה. זו הצרה, ריבונו של עולם, אנחנו בנים שלך. זו הצרה, ריבונו של עולם, אנחנו עבדים שלך. אם כבנים, רחמנו כרחם אבל בנים, אם כעבדים, איננו לך תלויות עד שתכוננו. אדם שתוקע בשופר ומציר, ריבונו של עולם, אני תוקע בשופר לא כי אני מבין, אני תוקע בשופר כי אני לא מבין, הוא בדיוק בתקיעה בשופר מעלה את זיכרון העקדה. כי זיכרון העקדה זו הצרה, ריבונו של עולם, אנחנו בנים ועושים לא מבינים. אני עושה כי אני לא מבין, אני עושה כי אתה מלך מלכי המלכים, אני תוקע בשופר דווקא כי זה חוק ואני לא מבין. אם אלו פני הדברים, נוכל להבין את השאלה ששאלנו, מה זה לערבב את השטן? מה תפקידו של השטן? השטן הוא הקטגור. הוא מגיע לבורא עולם עם רשימת בעיות. כך וכך עשו פלוני, כך וכך עשה אלמוני. ילד קטן ששובר חלון, מי צריך לשלם על החלון? אבא שלו. עבד שעושה נזק, עבדים פגיעתם רעה, אבל עבד שעושה נזק ברמת העיקרון, האדון צריך לשלם. כשאני מציר לבורא עולם, ואני אומר ריבונו של עולם, אם כבנים, אם כעבדים, הרי שכל הטענות שיבוא השטן עם כל הרשימות, למי הוא צריך לבוא? לבורא עולם. ומי צריך לשלם? האבא. האבא צריך לשלם, אומר הקדוש ברוך הוא, של מה אתה בא אליי שאני אשלם על מה שהם עשו? כל שנה מחדש, בזה שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא ומצירים בתקיעה בשופר, אנחנו בנים ועבדים, הרי שהתוצאה היא שהשטן אין לו במה לבוא ולאחז ולדבר כנגדנו חלילה להסתין מול בורא עולם. אם ככה, תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו כי חוק לישראל הוא. אנחנו תוקעים בשופר כי זה חוק. וברגע שאנחנו עושים חוק כי אנחנו לא מבינים, משפט לאלוקי יעקב, הרי שהמשפט הוא לאלוקי יעקב. תוכניתנו הגיעה לסיומה. ואני רוצה לנצל את התוכנית האחרונה של השנה. למספר דברים, כמה נקודות קצרצרות. קודם כל, כפי שפתחנו את הנושא של להודות. אבל גם לתת פה איזשהו תקציר קצר, קצרצר, על פעילות ערכים רק בשנה הזו. במשך השנה נערכו למעלה מ-120 סמינרים בארץ ובחול. למעלה מ-23,000 משתתפים. כשאנחנו מדברים על סמינרים, סוגי סמינרים, משפחות, אקדמיה, יוצאי חבר העמים, רווקים, רווקות, צרפתים, יש לנו עכשיו סמינרים בצרפתית, 35 מדינות על פני 5 יבשות, 5,000 הרצאות, אנחנו מדברים על חוגי בית בפריסה ארצית ועולמית. אתר אינטרנט שמפיץ למעשה לכל בית שמחובר באמצעות הזאת. הרדיו שמשמש לנו ככלי להפצת היהדות בכל העולם. 50 מרצים, 300 אנשי צוות, למעלה מ-2,000 מתנדבים בפרויקטים השונים של ערכים, פרויקט פעימות, פרויקט חברות. אז זו הזדמנות טובה לאחל להם ולכל הצוות הנפלא הזה, שלמעשה הוא חלק מאיתנו, מכלל ישראל, שעושים את השליחות של כולנו, שתהיה לכולנו שנה טובה ומבורכת, שנה של עושר ואושר ושמחה, וימלא הקדוש ברוך הוא כל מי שלותנו לטבעה. רק נסיים בתודה למפיק התוכנית אבינועם יוגב, לעוזרי ההפקה קובי לסרי, אסתי הרשקוביץ, למנהל התוכניות בצלל כאן, ליוסי צלניקר על אתר רדיו קול חי, ולטכנאי השידור רועי קנטן, שתהיה לכולנו שנה טובה ומבורכת.
בחסות
כאן אריה לוי מחנות הדגים הלוי בבני ברק. בבורי אני מבין וגם בטעם, ולכן בשבילי רק דג ישראלי טרי.
ראש העיר עכו, מר שמעון לנקרי, וראש ישיבת המקובלים נחלת יצחק הרב יוסף כדורי, מזמינים את הציבור לחנוכת המרכז הרוחני, בית מורשת גדול המקובלים הרב יצחק כדורי זצ"ל, במעמד שר הפנים הרב אריה דרעי, שר הדתות הרב דוד אזולאי, רבנים, מקובלים ומכובדים. במקום תתקיים תהלוכת ספרי תורה חגיגית. האירוע יתקיים, אם ירצה השם, ביום רביעי, כ"ה באלול, 28 בספטמבר, בשעה 5 אחר הצהריים, ברחוב דרך 4, פינת דושניצקי בעיר עכו. לפרטים 1-800-800-757.
דבש מקראי אמיתי הוא סילן, וסילן אמיתי זה קינג סולומון. חדש בחנויות, קינג סולומון, 100% תמרי מג'הול, הכי טבעי, הכי בריא, הכי טעים, לשנה טובה ומתוקה. סילן אמיתי זה קינג סולומון.
ראש העיר עכו, מר שמעון לנקרי, וראש ישיבת המקובלים נחלת יצחק הרב יוסף כדורי, מזמינים את הציבור לחנוכת המרכז הרוחני, בית מורשת גדול המקובלים הרב יצחק כדורי זצ"ל, במעמד שר הפנים הרב אריה דרעי, שר הדתות הרב דוד אזולאי, רבנים, מקובלים ומכובדים. במקום תתקיים תהלוכת ספרי תורה חגיגית. האירוע יתקיים, אם ירצה השם, ביום רביעי, כ"ה באלול, 28 בספטמבר, בשעה 5 אחר הצהריים, ברחוב דרך 4, פינת דושניצקי בעיר עכו. לפרטים 1-800-800-757.
שלום, מדברת נועה. יש לי 5 ילדים קטנים שאני מגדלת לבד. המצב הכלכלי מאוד קשה. בבקשה, תרמו עבורי סל מזון כדי שלילדים שלי יהיה אוכל בשולחן החג.
למעלה מ-20,000 משפחות של עניים, יתומים ואלמנות פנו אלינו כדי לקבל סל מזון. הצטרפו עכשיו כדי שגם להם יהיה חג שמח, וביחד נדאג שאף ילד לא יישאר רעב בחג. חייגו ליד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומות מיועדות לכלל פעילות העמותה, כוכבית 9171. המקרה מתוך מאות מקרים שהארגון עוזר.
החג הזה חוגגים ברויאלטי. עד 70% הנחה על מגוון תכשיטי יהלומים ושעונים. שמעתם נכון? עד 70% הנחה. לא מתלבטים, קונים. רויאלטי, הרשת הגדולה בישראל לתכשיטים ושעונים.
נועם אחד, בר מים היחיד הקשר למהדרין, לשימוש במים החמים והקרים גם בשבת. כוכבית 85-10.
למסירת שמות לתפילה המיוחדת של המרכז הארצי לטהרת המשפחה על ידי מרנן ורבנן רבי אהרון לייב שטיינמן ורבי חיים קניאבסקי שליטה, חייגו כעת כוכבית 3046. כוכבית 3046.
מלכי, ראית את החולצה הכמעט לבנה שלי?
גם אצלך החולצות כמעט לבנות? התקדמי לוונישקליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וונישקליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
השתמשתם השנה בוואטסאפ פון, בלוג פון, או אולי האזנתם למערכת תכנים בטלפון? חברת ימות המשיח ממשיכים להעניק לכם שירות מקצועי ואיכותי בכל ימות השנה, ומאחלים לכם כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. ימות המשיח, עתיד התקשורת כבר כאן.
נפתולי שניצלר מגיש שמילי 2, אלבום הבכורה של שמילי אונגר, כוכב הזמר החסידי מארצות הברית. אלבום מרגש ומלהיב עם הלעיתים רחמונו. אמת לולה ייתן לך להשיג בחנויות המוזיקה והספרים המובחרות.
טרקלין חשמל כהלכה, בחגיגה מדהימה לחגים. קונים תנור בקו בדץ משולב דוטאי ב-2,100 שקלים בלבד, ומקבלים 250 שקלים לרכישה ברשתות ורדינון ונאמן. חג ב...
טרקלין חשמל כהלכה.
נותרו רק 6 ימים. עוד לא הגשת הצעה במכרז הכפול של טל מערכות? מאגרי היהדות המובחרים במכרז. כך לומדים היום תורה. פרויקט השו"ת בר אילן, תן הצעה החל מ-800 ש"ח. אוצרות השו"ת אוצר הפוסקים, תן הצעה החל מ-800 ש"ח. לפחות 50 ההצעות הגבוהות על כל מוצר זוכות. יש גם פריסת תשלומים נוחה. טל מערכות, 03-577-2036. 03-577-2036.
חייבת בייביסיטר? אמא, את חייבת להכיר את חיתולי בייביסיטר. בזכות הטכנולוגיה המתקדמת בישראל, מובילים חיתולי בייביסיטר בספיגה ובנוחות, ומנצחים את טיטולים פרימיום במבחן הספיגה הגדול. נסי את חיתולי בייביסיטר, ותראי שגם את חייבת בייביסיטר.
סילן אמיתי, זה קינג סולומון.
תחל שנה וברכותיה.
פריגת מאחלת לכם שנה מבורכת עם משקה קל פריגת בחשרות הרב לנדה שליטה, במגוון טעמים נפלאים של פירות עסיסיים וללא חומרים משמרים. פריגת, בטבע שלנו. בחסות
כאן אריה לוי מחנות הדגים הלוי בבני ברק. בבורי אני מבין וגם בטעם, ולכן בשבילי רק דג ישראלי טרי.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, הולך רגל, אל תתפרץ לכביש, כדי לא להפתיע את הנהג.
חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב, שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש ערב בניו יורק עם המועמד הרפובליקני לנשיאות ארצות הברית דונלד טראמפ. בלשכת ראש הממשלה נמסר כי נתניהו הציג בפני טראמפ את עמדותיה של ישראל בנושאים אזוריים הקשורים לביטחונה ומאמציה להשיג שלום ויציבות באזור. ראש הממשלה הודה לטראמפ על הידידות והתמיכה בישראל. ממתה הבחירות של טראמפ נמסר כי בתום הפגישה טראמפ הכיר בכך שירושלים היא בירתה הנצחית של ישראל, וכי ארצות הברית בממשלו תכיר בירושלים כבירה הנצחית הבלתי ניתנת לחלוקה. לשכת ראש הממשלה הודיעה לאחר אישור הפגישה עם טראמפ הוקדם יותר הערב, כי לבקשת נתניהו נקבעה פגישה גם עם המועמדת הדמוקרטית הילרי קלינטון, כדי לשמור על איזון ונמנוע פרשנויות שיתענו כי ישראל תומכת במי מהמועמדים לנשיאות ארצות הברית שיערכו ביממה הקרובה את האימות התקשורתי הראשון ביניהם. בבית הכנסת לויקטור בפריז נערכה ערב הלווייתו של הגאון הרב יוסף חיים סיטרוק, זכר צדיק לברכה, שהלך היום לעולמו. מחר בבוקר תגיע מיטתו של הרב לישראל, והלווייתו תצא מבית הכנסת בית לוי בירושלים בדרכה להר הזיתים שם יתאמן. כתבנו שלמה ריזל מציין כי הרב סיטרוק כיהן כרב הרב.